ברוכים הבאים לפרק הנוסף שלנו בביופולו, פרק 24. אני יאנה מיריל, מטפלת ברפואה אלטרנטיבית, רפלקסולוגיה, שיאצו ודיקור, ומייסדת הביופולו.
אני אלי כהן, אני מתעסק ברגשות הרבה מאוד זמן. אני מייסד הביופולו והביוטסט.
הרבה מאוד זמן. מה שלומך, אלי?
אני בסדר, אני בטוב.
כן, כיף להיות פה, נכון?
לגמרי.
טוב, אז היום בפרק, פרק 24, אנחנו נדבר על חרדה ביחס לויסות רגשי ואנרגטי. ונתחיל עם זה, אלי, שבסופו של דבר אנחנו כל הזמן עסוקים במרדף אחרי החיים שלנו. אנחנו אף פעם לא מסופקים ממה שיש לנו. אנחנו כל הזמן רוצים עוד ועוד. אפילו רחבנו על זה מאוד בפרק הקודם שלנו, בפרק 23. ולמה אנחנו, והשאלה שנשאלת פה, למה אנחנו לא מסופקים מעצמנו? למה אנחנו כל הזמן במרדף אחרי היום-יום, אחרי החיים?
כן, בוא תסביר לנו. אז בוא נחלק את זה לשתיים. קודם כל, יש את הרצון לרווחה, והחלק השני של העניין הזה, כאילו אנחנו עושים הפרדה, אז החלק השני של זה, זה הרצון לחיות בשפע. כלומר, רק כשאני מרגיש שאני בשפע, שפע של כסף, של אוכל, אוטו יפה, בית יפה, מרווח, הילדים בחוגים, כאילו כשאני, ככל שאני מרגיש שאני יותר עושה יותר דברים, ככה אני יותר ברווחה. ופה בעצם בסיפוק המיידי אני מתרחב על הרבה מאוד תחומים, ופה אני בעצם רוצה להרגיש רווחה, אני רוצה להרגיש שאני חי בטוב. דרך זה אני בוחן את האיכות חיים שלי. אני חושב שככל שאני הולך יותר לחוגים, יותר כאילו נוסע באוטו יותר מרווח, חי בבית יותר גדול, וכולי וכולי, אני בעצם חי את החיים הטובים, אני חי את החלום. אבל יש לזה מחירים כבדים. אנחנו בפודקאסט הקודם, אנחנו נגענו בזה קצת, אבל כאילו היום אני רוצה שנדבר קצת על הנושא של ריצוי, כאילו דינמיקות של ריצוי, כאילו איך זה תובע מאיתנו בנפש וגם בגוף. זאת אומרת, השחיקות הן אדירות. אנחנו פשוט, כשאנחנו צעירים וחזקים, אנחנו לא מודעים להשלכות, אנחנו לא מבינים את הנזק המצטבר, ואז אנחנו פוגשים אותו. את פוגשת אותו בפיזי.
נכון,
אני בקליניקה. אני פוגשת אותו בנפשי, את פוגשת אותו בפיזי.
נכון, בקליניקה אנחנו רואים את זה באמת הרבה, שזה גם בעיקר על העניין של כאבי הגב, אבל תכף נגיע לזה. בוא, אני באמת קודם רוצה שתדבר כאילו על העניין של השחיקה הנפשית שנגרמת, כאילו בגלל הידע הרגשי שחסר לנו.
נכון.
אני רוצה שתרחיב על זה יותר.
נכון, אז אני בפעם הקודמת הסברתי על זה שהדור שלי הבטיח שהוא יגדל את הילדים שלו, כל הדורות החדשים, הוא יגדל אותם בטוב, וההבטחה לא כל כך קוימה, היא בעצם לא קוימה. אז הדורות שנולדים, הם נולדים יותר רגישים, ויותר רגישים, ויותר רגישים, ואז התחלואים הנפשיים הולכים ומתרחבים. בפעם הקודמת דיברנו על הנושא של איך החרדה תופסת תאוצה, זה הפך להיות משהו מאוד נפוץ, זה המגיפה של 2023.
המגפה החדשה.
המגפה החדשה, תכלס. כן. ודיברנו על העניין הזה בהקשר של, שכאילו, הפער הרגשי בין המוח האינטלקטואלי של ידע של חומר, וחוכמה גדולה, חוכמת יתר בהקשר של ידע, מידע, יותר מידע, פחות ידע, יותר מידע, ואז מה שקורה בעצם זה שכל הנושא הרגשי מתפספס. ואז מה שקורה, יש לנו המון אנשים רגישים שלא מקבלים מענים כי אין הבנות על רגשות, לא מבינים מה זה רגשות, לא מבינים איך מתנהלים רגשית. כשאני פוגש אנשים ואני אומר להם, תשמעו, התקשורת הרגשית שלכם לא קיימת, ואמרו לי, לא, אנחנו מדברים רגשית כי אנחנו יודעים על הכעס, אנחנו יודעים על התסכול ואנחנו יודעים גם על הריצוי. ואני אומר להם, כן, זה שלושה דברים מאוד נפוצים, אבל יש עוד רנג' מאוד רחב של רגשות שהם לא באים לידי ביטוי. כמו אכזבה.
בוא באמת תסביר לנו על כל המעגל הרגשי
כמו
הזה.
כמו חוסר אונים, וכולי וכולי, ואני אתן כמה דוגמאות. כן. אני אתן שתי דוגמאות, ככה לסבר את האוזן.
מה הרגשות באמת הכי נפוצות?
למשל, שפונה אליי הורה ואומר לי, תשמע, הילד שלי פרגיע למצב שהוא לא יכול לדבר בכיתה, הוא יושב בכיתה, הוא שם כובע על הראש, או שהוא לובש משקפיים, משקפי שמש, כי הוא פשוט מסתיר את עצמו. ואז הוא אומר, אני לא מבין, הביטחון שלו מאוד ירד, אני לא יודע מה קורה לו. וה, אני שומע פידבקים מהמורים, אני שומע פיד, כאילו אני רואה שהוא כבר לא יוצא עם חברים, הוא כבר מתחיל להצטמצם מבחינה חברתית. פה בבית הוא לא רוצה לבוא לארוחות ערב, הוא כאילו, הוא סגור בחדר, הוא עם המשחק, הוא משחק איזה משחק, והוא לא רוצה, הוא נמנע. אז תכף אני אסביר את ההקשר של שיתוק, שיתוק ורבלי, שיתוק חשיבתי, בהקשר של דברים בחוץ, שכאילו בקיצון של זה, זה שיתוק, שזה פחד משתק, אני מתכוון, ובקצה העליון שלו זה פשוט בושה. אני פשוט מתבייש, אני מתבייש לדבר, אני מתבייש להגיד, אני מתבייש לחשף, ואז אני נמנע. בטוטל, כשאני מחסה את זה, אני אומר שזה, כאילו, אני קורא לזה אימנות, בגדול, כאילו, זה הטייטל, ובתוכו יש את הנטבחים האלה.
אפילו דיברת על זה באחד הפודקאסטים, דוגמה, סבבה, שזה אז... הפחד הכי גדול של כולנו,
נכון.
האימנות.
אז אני בעצם אתן שתי דוגמאות mm-hmm. של תהליכים רגשיים, כי אנשים, מה שאנחנו יודעים לעשות, זה לתת גם את הטיימליין הרגשי, וגם את השלבים שלו, וגם את הסדר פעולות שלו, פרסונלית אצל מישהו, ותכף אני נותן דוגמה.
יאללה.
למשל, כשילד נמצא על עומס משימות, נגיד השבוע יש לו צורך, זאת אומרת, נדרש ממנו, זה יותר נכון, נדרש ממנו, מבחינה לימודית, כמה משימות. צריך להגיש עבודות ומבחנים, ויש לו איזה מין צוואר בקבוק, איזה מין עומס לשבוע הזה, והוא פשוט נמצא בפחד. בפודקאסטים הקודמים הסברנו על פחד מיכולת, שזה פחד מאוד עמוק וחזק, וקשוח מאוד, והסברתי שאני שואל אנשים, אז אומרים לי, אנחנו פחדים ממוות. אני אומר להם, נכון, אבל זה בקיצון, כי לא כל יום, לא כל רגע אנחנו בסכנת מוות. הפחד הקבוע והתמידי זה מאי יכולת. אז כשיש עומס משימות, הילד הרגיש שצריך הרבה מאוד תמיכה והרבה מאוד תשומת לב, והרבה מאוד עידוד, ההורה שלו לא נמצא. ההורה שלו עסוק בלייצר רווחה. בלייצר רווחה כלכלית, והוא מאוד רוצה לגדל את הילד שלו בטוב, ושהילד שלו לא יסבול, ושיהיה לו רק טוב, כאילו זה כוונות טובות. אבל הוא לא נמצא שם. בילד יש לו ריבוי משימות, ואז הוא מתחיל לפחד. ואז יש את המתחילה, יש דרישות ממנו ללקיחת אחריות עם ריבוי משימות, ואז השלב הבא, זה שהוא מפחד מהיכולת שלו להתמודד איתם, כי הוא לא יודע איך עושים את זה, הוא לא יודע מה עושים. הוא לא מבין בזה כלום. הוא צריך את ההדרכה של ההורה. או הדרכה אחרת, זה לא משנה, אבל הוא זקוק לתמיכה הזאת.
תמיכה, בדיוק.
וגם לעידוד, כאילו, כי צריך לגדל אותו, להתמודד, כמו שההורה יודע להתמודד, צריך גם אותו לגדל ולהכין אותו להתמודדות, להתמודדויות, אבל זה תוך כדי התפתחות.
נכון, זה ממש כאילו תהליכי.
אז שוב, ריבוי משימות, יש פחד יכולת, מתחיל להתפתח פחד יכולת, ואז יש פתאום בעלה. בעלה, ואז יש נתק. ואז מגיעה נקודת האימנות. הוא פתאום מתבטל, הוא מושך את הזמן לפה ומושך את הזמן לפה.
דוחה משימות.
דחיינות, בדיוק. דחיינות, מתחילה כן. חוויות, מתחילים חוויות של דחיינות, וההורה עוד יותר מפעיל לחץ, ואומר, מה קורה לילד שלי? למה הוא חסר אחריות כזה? למה, מה? אני לא יכול לבקש ממנו משהו? מה, הוא לא יכול לעשות מה שאני מבקש? איזה, כאילו, מה קורה לו? מה, אני נותן לו את הנשמה, למה הוא לא מקשיב לי, למה הוא לא שומע לי, והוא פשוט לא מבין אותו מבחינה רגשית, הוא פשוט לא מבין מה עובר עליו מבחינה רגשית, וזה בעצם נעלם שקיים גם לאנשים, זה קורה גם בבית וגם במקומות עבודה, וזה קורה בכל מקום, בכל מקום זה קורה. ובגלל זה היום החרדה משתלטת על החיים שלנו. אז זה בעצם, תיארתי טיימליין רגשי או תהליך רגשי, איך הוא מתחיל, איך הוא מתקדם, וכן הלאה וכן הלאה. בשלב מסוים, אם בן אדם לא מכיר את עצמו, ולא יודע איך לתפעל את עצמו, איך להתנהל בעצמו, הוא פשוט קורס. מה שקורה זה שבר, שבר נפשי, או משבר נפשי, או התקפי חרדה, או כאילו להיכנס לחדר ולא לרצות לצאת, או משבר נפשי כבד שמפריע לתפקד. ואז יש צורך ליטול תרופות, יש צורך פתאום, צריך, כאילו מדברים על זה, יש לו בעיה וצריך לתת לו את ה... לקחת אותו, היום זה מאוד זמין, הקטע של נירולוג או פסיכיאטר, או כאילו לחלץ אותו מהמשימה, אבל פה יש חוסר הבנה בעצם על התנהלות. בעצם ההיכרות היא ההתנהלות. עוד דוגמה, לטיימליין רגשי ותהליך רגשי שמתקיים שאף אחד לא מודע אליו. זה ילד שהוא, הוא כאילו ילד שהוא קשוח, הוא מגדיר את עצמו קשוח, הוא כאילו מאוד...
סוג של קילר כזה, עצבני כזה?
לא יודע אם קילר, אבל הוא כאילו, הוא כאילו חסר סבלנות, עם סיפוק מיידי, ואז ילד מהסוג הזה, הוא בא, כאילו יש לו צורך, אוקיי? זה מתחיל בצורך, ואז יש לו ציפייה מסוימת. עכשיו אני אבקש, כולם יעמדו דום, וחייבים לתת לי את מה שאני רוצה. ואז התגובה שמגיעה היא כאילו, לא מבינים מה אתה רוצה, לא בא לנו עכשיו לתת לך את מה שאתה רוצה, ואז מתפרץ כעס, כאילו יש הגברה ועוצמה, כי הוא רגיש בסופו של דבר. ואז שזה פרץ של כעס, ואז יש פתאום, הבנה על הנזק שנגרם כתוצאה מהפרט של הכעס, או שזה זה, זה סוג של חוויית אלימות, או שזה אלימות מילולית, או שזה אלימות פיזית, או שזה כאילו להגביר כוחניות כדי לפתור את העניין. ואז השלב הבא, זה פשוט רגשי אשמה כתוצאה מהנזק שנגרם, כאילו אוי ואבוי מה עשיתי.
כי...
ועכשיו אין לו את היכולת או הדרך, פה בא לידי ביטוי, היכולת מגיעה באיחור של... אני לא יכול לתקן את זה, אני לא יכול לבקש סליחה ממישהו. אני לא יכול להתחנן למישהו.
למה? כי הוא בתוך
אבל
האגו?
אבל אם הוא רגיש מאוד ורח, אם הוא רגיש ורח, אז הוא יחשוב על איך לרצות.
לרצות. פה נכנס
הריצוי לתוך התהליך.
אבל רגע לפני שאנחנו, נוגעים בעולם של בעולם הריצוי.
לא, רגע.
טוב.
עכשיו אני בעצם הסברתי שני תהליכים. תהליכים רגשיים. שאנשים לא מכירים את עצמם. אנשים, כשמכירים את עצמם, דרכנו, הם מבינים את התהליכים הרגשיים, הם מבינים מה התחיל, איך זה התחיל, מה היה המפעיל העיקרי, איך זה מתחיל לרוץ, ואחר כך, כשיש את ההסתבכות. עכשיו, ברגע שזה נכשל שוב ושוב ושוב, הילד כל כך חסר אונים, נתתי דוגמה שהוא שם את הכובע, והוא לא רוצה לשמוע אף אחד, כי כולם סימנו אותו, כילד בעייתי, ולא משנה מהיום ועלה מה הוא עושה, תמיד הוא השם המיידי. ופה החוסר עונים והמצוקה הולכים וגדלים, הילד הזה פשוט נגרם לו נזק בלתי הפיך. בשלב מסוים הוא חוזר לחדר, או נכנס לחדר, ואין לו טעם לצאת לאף מקום, כי הוא מרגיש שאין לו שום יכולת. זהו. הוא לא מסוגל לתפקד, כי אין לו כלי התנהלות. הוא לא יודע איך מתמודדים, הוא לא יודע מה עושים. ופה יש בעצם דיברתי על השיתוק הרגשי, כאילו הפחד משתק, של בעצם חברתית, אין לי שום יכולת להתנהל, אני לא יודע איך מתנהגים ולא יודע איך מתנהלים. ואמרנו בושה, זה כאילו הכי חריף, זה כאילו שיתוק, אני
בקיצון.
פשוט לא רוצה לדבר עם אף אחד, לא רוצה לשמוע אף אחד, אני פשוט משותק, ובקיצון זה בושה. אני מסתובב עם אנשים, אבל אני מתבייש לדבר, אני מתבייש להשתתף, אני כאילו כל הזמן בצד...
ממש חוסר ביטוי כזה.
חוסר ביטחון, אני בצד, ואני כאילו, עזבו אותי בשקט. אני פה, אני חייב להיות פה, בסדר, אני פה. אבל אל תטרידו אותי, אני לא רוצה להתמודד עם שום דבר.
כן.
אחד מהביטויים זה פסיב אגרסיב. זה בן אדם שלא יכול להתעמת. אז הוא אומר דברים באופן עקיף. הוא כאילו מדבר... הוא כאילו לא איתנו, מדבר סינית כאילו, ואנשים לא מבינים, הוא כאילו אומר להם, הוא כאילו אומר להם מה הוא מרגיש, אבל הם כאילו לא מבינים מה הוא אמר. רק בדיעבד, הם מבינים שוואלה, הוא בעצם מתכוון, כשהוא אמר כן, הוא התכוון ללא, וכו' וכו'.
עד שזה פתאום מתפרץ, עד שזה פתאום האיפוק מתפרץ.
כן, יש גם...
זה אגרסיב.
נכון, זה שכשלא הבינו, לא הבינו, לא הבינו, ואז זה מגיע לאגרסיב, בום. זה מתפוצץ, והבן אדם אומר, כאילו,
מה
קרה פה עכשיו?
אז מה שאתה אומר בסופו של דבר, שהעולם ממש סובל מחוסר ידע רגשי. בכל מה שאמרת עכשיו, אם אנחנו ממש מסכמים את זה במשפט אחד, אלי...
לצערי הרב, זה המצב.
זה המצב, משם הכל מתחיל, משם כל התחלואים הפיזיים אפילו נגרמים.
זה המצב, אין בן אדם שיש לו פטור מהתחושה שלא הבינו אותו בבנק, לא הבינו אותו בבית, ההורים לא הבינו אותו, המורה לא הבינה אותו, המפקד שלו לא הבין אותו.
המורה, המרצה.
הבת זוג שלו לא הבינה אותו, כאילו לא משנה באיזה נקודה אנשים נמצאים, יש להם תחושה שלא מבינים אותם והם הופכים להיות לוחמים. הבנות הופכות לאמזונות, והגברים הופכים לגלדיאטורים, כאילו. אז זה או לסלק, או להסתלק.
או להסתלק. כן. אז טוב, אז מה, איך בעצם מתמודדים עם כל העומס משימות הזה שאתה מדבר? כאילו, לפני שאנחנו מגיעים לשחיקה, השחיקה למשל נוצרת מעומס משימות.
תראי,
איך אנחנו לומדים לנהל את זה?
כשיש לי חוויות הצלחה, תכלס, ביטחון עצמי של בן אדם, זה כשהוא מתחיל משימה, ויש לו את היכולת, עוד פעם, אני אשים דגש על העניין של אי יכולת או יכולת, כאילו. או שאני במצב של אי יכולת, או שאני במצב של יכולת. אבל תכלס, ביטחון עצמי של בן אדם מתפתח אך ורק שהוא התחיל משימה וסיים אותה.
כאילו ממש לעבוד טורי כזה?
לגמרי. טורי? וגם שיש לו את היוזמה, כלומר זה קשור למשמעת עצמית, שיש לו את היוזמה, הוא אומר עכשיו, נגיד, לא יודע, סתם אני נותן דוגמה פשוטה, יש לו הרימה של ניירת, עכשיו הוא חייב לארגן אותה. אז כמו שהוא לא מסוגל לארגן, הרי ניהול רגשות זה ניהול כל דבר.
נכון.
כל דבר בחיים זה
יושב על הניהול
הרגשי. זה מוקרן. זה מוקרן.
זה גם משהו שהרבה אנשים לא מבינים, אלי. שכל התנהלות שלנו ביום-יום, זה בסך הכל ניהול רגשות.
נכון, אבל לפי דעתי, היום כבר אנשים מתחילים להבין את הדברים האלה. היום, עם כל הידע שיש, הם כבר מתחילים להבין, רק אנחנו צריכים לשים את הספוטלייט, אנחנו צריכים לשים את הדגשים על המקומות שזה, שאפשר לשפר שם. כאילו, היום אנשים חכמים, מאוד חכמים.
מאוד.
אבל מבחינה רגשית, יש עוד הרבה מה לשפר. יש הרבה מה לשפר. ומה שקורה בעצם, כשהבן אדם, אם הוא מתחיל משימה ומסיים אותה, אז כשהוא סיים אותה, המוח שלו נבנה שם תהליך. תהליך של התחלה, כאילו יוזמה, כניסה לעניין. אפילו לפני זה, יש לי רעיון או יש לי הבנה שהיום אני צריך לעשות את הסידור הזה או את הפעולה הזאת, אני מתחיל בטסק הזה, במשימה הזאת, אז אני יוזם, אני מתחיל לארגן אותה, ואז אני פועל, יש לי דרך גם כן, ואז יש לה את הסיום. סיימתי את כל המשימה. עכשיו המוח שלי מפיק ברגע הזה שהצלחתי לסיים את המשימה, המוח שלי מפיק מסקנה, לקח וכו' וכו', והוא יודע להגיד, אוקיי, בפעם הבאה אני אעשה את זה אחרת. פה מתחיל להצטבר ניסיון, פה מתחיל להצטבר תוכן לבן אדם. הבן אדם הופך להיות חכם לגבי הפעילויות שהוא עושה.
נכון.
אבל אם הוא מודע גם לרגשות שלו בתוך התהליך הזה, אז זה מגניב לחלוטין.
יהיה לו פחות סבל.
בדיוק.
יהיה לו פחות סבל בכל
מצוקה,
התהליך.
מצוקה, פחות תחלואים פיזיים, יהיה לו הרבה יותר... זה איכות חיים תכלס.
זה איכות חיים.
לא יותר כסף, אלא היכולת שלי לנהל את התהליכים, וההבנה הרגשית שלי בתוך התהליך. סדר הרגשות שקיים בתוך הפעילויות שאני עושה.
נכון.
וההיכרות העצמית.
נכון, שזה מה
נזכור שזה הקר ויסתדר.
כן, זה המוטו שלנו בביופולו.
הקר וזה יסתדר, לגמרי.
לגמרי. טוב, אז בסופו של דבר יש לי המון, יש לי עודף משימות, ואני לא מצליח להגיע לזה, ומרוב שאני כל הזמן באיזה סוג של תרללת נקרא לזה.
אם יש לי כמה וכמה משימות, אני מכיר הרבה אנשים שיש להם כמה וכמה משימות, והם הולכים לאיבוד בתוך המשימות האלה, ועובר עוד יום ועוד יום ועוד יום, והם פשוט, זה מצטבר לממדים שהם אומרים, אז חסר טעם. אבל הם לא יכולים לסלק אותם, כי הם חייבים לטפל במשימות האלה.
כן.
אבל בגלל שהם לא יודעים לנהל את זה באופן מסודר ורציף, ולהתחיל משימה ולסיים אותה, אז הם מפסיקים את המשימות באמצע. ופה יש כאוס. הבן אדם הופך להיות בתוך הראש בכאוס, וגם החוויות מציאות שלו הם כאוס. אי אפשר לסמוך עליו, אי אפשר לעזר בו. הוא מאבד את האמון בעצמו, וכן הלאה וכן הלאה.
וגם הדבר שהכי ניכר פה, במיוחד גם בעולם שלנו, בשנות ה-2023, שהרבה אנשים בורחים לעוד יותר ריבוי משימות, כאילו הם נכנסים לאיזה סוג של לופ מאוד, שהם לא מצליחים לצאת ממנו. עכשיו זה יכול להיות עודף משימות, וסתם דוגמה, חדר כושר. הרבה אנשים הולכים לחדר כושר, ושם נוצרת עוד יותר שחיקה. כאילו, ושם נוצרת עוד יותר פציעות. כאילו, תחשוב כמה אנשים, מרוב שהם... לא מרוצים מעצמם, הם חושבים שדרך דברים אחרים, דרך ריבוי משימות אחרים, סתם הבאתי את הדוגמה של הכושר, ואז אנשים פוצים את עצמם שם עוד יותר. למה אנשים עושים את זה? למה אנשים כאילו מנסים לפצות את עצמם בעולם של הכושר? מה באמת קורה שם?
יש אי הבנה גדול בעניין הזה, אני אנסה לעשות קצת סדר. קטונתי, אבל אני אנסה. ברמה העקרונית, מה שקורה זה בן אדם עובד הרבה שעות ביום, עובד, לא יודע, 12 שעות, 10 שעות, 12 שעות, 13, 14 שעות, כאילו, זה קשוח, זה עבדות, תכלס, אנשים הם עבדים.
נכון.
בגלל זה יש כל מיני ניסיונות וטרנדים, מדיטציות ורוחניקיות ואוכל בריא.
וריברסינג ואמבטיות קרח.
וכל מיני דברים שהם בעצם ניסיון כאילו להקל. אבל אז שאני פוגש אנשים ואני אומר לו, תשמע, או אומר לה, תשמעי, יש כאילו, אתם על עומס מטורף, אתם על שחיקה, אתם חייבים עכשיו מנוחה. עכשיו, הרגע.
אתם עוצרים הכל.
אומרים לי, לא, באוגוסט יש לנו חופשה ארוכה ויהיה בסדר. אני אומר להם, כשבן אדם עכשיו לא מרגיש טוב, הוא זקוק לתרופה, אז הוא לוקח אותה, כאילו אם עכשיו ינואר הוא ייקח אותה באוגוסט, כאילו, זה לא הגיוני. מה שקרה לנו בחיים האלה זה שאנשים כבר איבדו את הידע ואת ההבנה על מנוחות, על הפוגות. על לדעת להכניס בסדר יום שלהם כל יום, 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 כל יום, הם איבדו את היכולת להכניס את המנוחה, גם של הניתוק המוחי, שהוא נותן מנוחה, גם היכולת לתת לגוף הפיזי, השרירים, כל העצמות, whatever, ככה לנוח, לשכב לנוח, שזה מאוד מאוד מייעל את את היומיום. הפרודוקטיביות נשמרת, היציבות נשמרת. זה לא מסכן את התפקוד, כי יש יכולת כל יום לבצע את הפעולות האלה. את ההפוגות האלה.
זו.
אנשים איבדו את ההבנה לגבי הדבר הזה. הם פשוט
בריבוי משימות כל
הם
הזמן.
הם פשוט בעשייה, ללא הפסקה. הגוף יש לו צרכים, ברגע שהוא לא מקבל אותם, הוא קורס. זה נורא פשוט. אני לא אומר עכשיו לאנשים, לכו תתבטלו, אומרים לי, כאילו מי ששומע אותנו עכשיו אומר, כאילו זה לא רציני מה שאתה אומר.
רגל על רגל ולא.
אבל הגוף שלנו זקוק לדברים האלה, כי בסופו של דבר אנחנו נעשים חולים, אנחנו נעשים שבורים, אנחנו קוראים לנו כל מיני דברים לא טובים. א', כי אנחנו לא מקשיבים לרגשות שלנו. הרגשות שלנו זה הודעות, על מה קורה לנו. כן, מה קורה לנו בגוף.
נכון.
מה קורה לנו בנפש. וההודעות האלה מקבלות התעלמות. הדחקה, הכחשה, הסתרה, חוסר זיכרון, כל מיני כאלה.
כמו שהתחלתי את הפודקאסט, אין לנו עודף אנרגיה. אנחנו כל הזמן קוראים את עצמנו.
בדיוק.
אין לנו את העודף אנרגיה.
זה התוצר. והתוצר הזה זה של קריסות נפשיות בכל מיני צורות. בכל מיני צורות. וההתעלמות העצמית צריך, כאילו, כשאני לא רוצה להזניח, כי אני לא רוצה להיכנס להזנחה, הזנחה שבסופה יש מצוקות, וצריכים ללכת למטפלים, וצריכים פתאום עכשיו להציל את המצב, כי הכל עכשיו נראה לא טוב, כי התפקוד כבר מאוד לקוי, אז בעצם אנחנו צריכים להקשיב לעצמנו, להקשיב לרגשות ולתחושות שלנו, אבל אין לנו הבנה בעניין הזה.
וזה באמת גם הוביל לדבר הבא, לכאבים הפיזיים שלנו שנוצרים בעקבות החוסר קשב לעצמי. בואו נדבר על הכאב הכי שכיח, כאבי גב. כאילו יש גם את הברכיים, את המפסעות, אבל בואו נדבר רגע על כאבי גב, שזה באמת התופעה שבאמת הכי באים אלינו גם לקליניקה, גם לביופולו, גם אליי באופן אישי, תמיד באים אליי עם כאבי גב. גם גב עליון וגם גב תחתון. גב עליון, בואו נדבר על העניין של הגב העליון. מה קורה שם מבחינה נפשית? על מה זה יושב מבחינה נפשית, מבחינה רגשית, שזה משפיע לנו על כאבי גב, שיש לנו כאבי גב עליון,
כשאנחנו
שעולים
עושים
לעורף, ואפילו מקרינים לפעמים לכאבי
נכון,
ראש.
נכון, אבל כשאנחנו עושים סיור מוחות, את מעלה כל מיני דברים שקשורים לפיזיות, את מעלה את העניין של גב עליון, גב אמצעי, גב תחתון, וזה עומסים. זה אזורים של עומסים, כאילו האזורים האלה מדברים על עומס. זה כמו תדמי, כאילו, כל מי שמקשיב לנו, שידמה סבל שסוחב על עצמו, לא יודע, 100 קילו, 200 קילו, 300 קילו, עד שהוא נשבר. כאילו, זה האנלוגיה, זה כאילו המשל. ברכיים. מפסעה.
כפות רגליים.
כפות רגליים.
תחשב רגע
על ברכיים, ברכיים, כאילו זה.
תחשב רגע על כפות הרגליים. עד כמה כפות הרגליים נוסעות את כל משקל גופנו.
לגמרי.
וזה כאילו איבר שהוא מאוד שכיח, אנשים שוכחים נכון. אותו גם כשבאים, אליי לטיפול, כשבאים אלינו לטיפולי רפלקסולוגיה, כן. ופתאום אומרים, וואו, יאנה, לא שמתי לב שיש
למשל,
לי פלטפוס, עומסים.
למשל, פלטפוס זה קשר ישיר, זה בקו ישר, ביחס ישר, לעומסים.
נכון.
ופלטפוס, כאילו, תמיד זה היה, אבל היום זה תופעה רווחת מאוד. דורבנים.
דורבן. אתה יודע, אגב, שפלטפוס זה גם, כאילו, בגלל שהמבנה של הכף רגל אין לו את הקשת הגבוהה, זה כבר יוצר מלא עומסים על הגב.
נכון, אבל בגלל העומסים, אין קשת. הקשת היא מתיישרת, היא משתתחת, בדיוק.
משתתחת.
לגמרי.
כן.
אז תסבירי לאנשים בעצם, גם מערכת העיכול, עומסים, זה גם מערכות עיכול. מערכות עיכול נפשיות וגם פיזיות, זה עובד בשני ערוצים. מערכת העיכול לא קיימת רק מבחינת אוכל שאנחנו בולים ואוכלים, אלא יש גם מערכת עיכול למוח כשאנחנו ישנים. מערכת העיכול הכי פעילה בזמן שאנחנו ישנים.
בלילה.
במוח.
נכון.
כל החלבונים, זה קורה גם במערכת העיכול, אבל בעיקר, מבחינת המוח, החלימה, כל הדברים שאנחנו זוכרים מהחלומות שלנו, באופן זיכרוני, זה בעצם מערכת העיכול, זה מערכת העיבוד.
העיבוד, בדיוק.
שמאבדת מידע, אבל זה מערכת עיכול תכלס.
כל המידעים שאנחנו מקבלים, כן. האוכל זה גם סוג של מידע, אבל זה לא רק אוכל, זה בכללי, זה כל החיים עצמם, זה כל הגירויים.
בדיוק, מערכות העיכול, כל היום יש כל מיני מחלות חדשות, כמו שלבקת חוגרת, כמו הליקובקטור, יש כל מיני קרון, יש כל מיני מחלות במערכות העיכול, שהם תוצרים של עומסים וסטרס גבוה מאוד. סטרס מאוד גבוה.
מאוד.
מתח, סטרס, בעלה, פאניקה, דרמה, כל הדברים האלה, כל הדברים שאפיינו אותם, הם בעצם תוצרים של עומס, עומס משימות.
עומס רגשי.
נכון, וכשאני פוגש אנשים שאומרים לי, תשמע, אלי, כאילו, אני מרגיש שכואב לי פה וכואב לי פה, אז נרשמתי, כאילו, אני אומר לו, נרשמתי גם לחדר כושר. אני עושה גם פעילות פיזית. אני עושה יוגה, אני עושה פילאטיס. אני אומר לו, כמה שעות בממוצע, כמה שעות אתה עובד? הוא אומר לי, 12, 13, 14 שעות. אני אומר לו, תגיד, אתה לא חושב להפחית? אתה חושב להוסיף, כאילו? נראה לי שאתה מבולבל קצת, כאילו. אומר לי, לא, אני צריך לחזק את הגוף, שיעמוד בעומסים. אני אומר לו, ועד, כאילו, אין גבול לפיזיות שלך, כאילו, אתה יכול להמיס כמה שאתה רוצה, כמה שהם, כאילו, עוד ועוד ועוד ועוד, כאילו. תסביר לי רגע, כאילו, מה... ואז, בסוף השיחה, אנחנו מגיעים להבנה שהוא פשוט חושב עבדות, הוא לא חושב איכות חיים. תכלס, הוא פועל לטובת האיכות חיים. אז אני אומר לו, אז תכלס, כאילו יש איזה פתגם ישן כזה, שאני לא כל כך אוהב אותו, אבל אני אתן אותו בכל זאת, כי זה נכון להגיד אותו עכשיו.
Okay.
זה שבן אדם חצי, כאילו חצי מהחיים, בן אדם חי 100 שנה, 80 שנה, אז 40 שנה הוא צעיר וחזק, והוא עובד הכי חזק בשביל לייצר לעצמו בגיל 41, הוא יגיע למנוחה ולנחלה, ויהיה לו רווחה כלכלית, ויהיה לו טוב, ויהיה לו מגניב, והוא יוכל לנוח, ויהיה לו הרבה כסף שזה יתמוך בו. כשהוא מגיע לגיל 41, הוא לוקח את הכסף ומתחיל להשקיע
בבריאות.
בכל הנזקים שנגרמו לו. כשהוא היה צעיר ולא פעל נכון ולא התנהל נכון, הוא מתחיל להשקיע בלפגוש רופאים ולפגוש מטפלים ולפגוש ולעשות כל מיני דברים.
כן. שזה באמת החוסר...
אבל זה לא מדע מדויק, זה לא 40 שנה, מגיל 41 שנה.
לא, סתם הבאת איזה דוגמה, אבל אנשים הבינו, אנשים שמאזין לנו הבין את מה הפואנט שרצית להגיע אליה.
כל אחד יש לו יכולת גנטית, אחד יכל 50 שנה להחזיק מעמד, ואז 30 שנה הוא רק מטפל בעצמו, זה משתנה מאדם לאדם, כאילו זה לא מדע מדויק. אבל למשל...
נפש האדם זה הבנו שזה לא מדע מדויק.
לגמרי.
אנחנו תמיד אומרים את זה.
גם נפש האדם וגם גוף האדם, הכל זה לא מדע מדויק, כאילו. זה לא פרוטוקולים וסטטיסטיקות והיגיון לא רלוונטיים.
זה משהו שהוא מאוד פרסונלי, ואם אנחנו מדברים כבר על פרסונליזציה, אז בואו ניגע בביופולו, בביוטסט, במה שאנחנו באמת עושים, ביכולת שלנו באמת להעלות את הזיכרון הרגשי, להבין את הזיכרון הרגשי הזה, ובאמת פשוט לתת לו את המענה. הרי בסופו של דבר, הייחודיות של הביופולו זה התהליך הרגשי.
נכון, אבל רגע, אני רציתי גם לגוע קצת בעניין של הריצוי, כאילו.
אוקיי.
עלול להתפספס לנו, אז חשוב שאני רגע יחדד את העניין הזה.
יאללה, אנחנו... בכבוד, תמשיך.
כן. אז מה שקורה בעצם בדינמיקה של ריצוי, אז אנחנו לוקחים על עצמנו כל כך הרבה משימות, כי אנחנו רוצים לרצות את הילדים, ואנחנו רוצים להוכיח להורים, ואנחנו רוצים להוכיח לבנק, ואנחנו רוצים להוכיח לכל העולם ואשתו, שאנחנו חזקים, מדהימים, מצוינים.
מהממים.
חכמים, יש לנו תוארים, כאילו תעודות, תארים. סליחה, צודקת. ובכל הדברים האלה אנחנו בעצם ברמת ריצוי. אבל בשלב מסוים בשחיקה שלנו, אנחנו מתנפלים על כל האנשים האלה, על הילדים שלנו. אם אני לא יכול להתנפל על המנהל בנק או על הפקידים בבנק, אז אני אעשה את זה בסביבה הבטוחה, ששם אני מרגיש שאני יכול לעשות את זה. אני יכול לעשות את זה מול הילדים שלי, אני יכול לעשות את זה מול בת הזוג שלי. ולהפך, אישה שהיום גם נשים הן מאוד פעילות ומאוד עם קריירות וכו' וכו', גם הן יכולות לעשות את הפעולה הזאת של כאילו לפרוק,
כן.
של להוציא את הכעס. כי בשלב מסוים השחיקה היא כל כך גדולה, שיש צורך, אבל אנחנו כל הזמן שבועים בריצוי. כשאני עבד, אני שבוי בריצוי, ואני בעצם מרצה. ואז אני מוצא את עצמי עם שואבי אנרגיה מסביב, מלא שואבי אנרגיה, כי אני כל הזמן רוצה להוכיח שאני טוב בזה ואני טוב בזה, אז אני רצה את הילדים שלי, אז זה אומר שאני כל הזמן ידאג שיהיה להם טוב. ואני אשאל אותם מה קורה, ואני אפתור להם את הבעיות, ואני אעשה במקומם דברים, ואני אעשה הכל. בשלב מסוים אני אגיד שהם נטל עליי. ואז אני אגיד פה, טוב, הם פשוט שואבים אותי למוות, כאילו, אני לא יכול יותר. ואז אני פשוט יריב איתם, או אני אסלק אותם. דיברנו על העניין של לסלק ולהסתלק.
כן.
אז זה התוצר של, שאני כבר קורס תחת העומס. אוקיי? ואם אני בחברה חברתית, אז כשאני נמצא מול אנשים חברתית, אני בעצם רוצה לרצות את החברים, שיהיו חברים שלי, שיגידו לי שאני מאמם, שאני טוב, שאני חזק, שאני מדהים, חכם וכו' וכו'. עוד פעם, בשלב מסוים, כשאני פוגש, כאילו, בדרך כלל הבן אדם המרצה, הוא פוגש או אופורטוניסטים, שהם אנשים של הזדמנויות, או שהוא פוגש נצלנים, שהם כאילו מאוד נידים, הם רק באים לקחת, הם צריכים לקחת, וזה משרת את הרצון שלו להוכיח ולרצות וכו'. או שהוא פוגש את האנשים שהם כאילו מאוד מפחדים מהחיים, והם נתלים בנוכחות שלו בחיים שלהם. ואז הוא כשהוא בא לקחת בשביל עצמו, כשהוא שחוק, ואז הוא אומר, טוב, עכשיו אני רוצה בשבילי, אף אחד לא, כולם מסתכלים עליו בצורה מוזרה, אומרים כאילו, מה
הוא רוצה?
מה הוא רוצה?
מה הוא רוצה?
מה אתה רוצה? כאילו, לא לא יודעים מה אתה רוצה, ולא יודעים מה עושים עם מה שאתה רוצה, כאילו. עם מה שאתה צריך יותר נכון, כי הוא בא עם קושי רגשי, ואז הוא מצפה שעכשיו
יבינו אותו,
את המצוקה שלו, וכולם אומרים לו, שמע, לא רלוונטי, תודה רבה.
שלום.
אנחנו הולכים עכשיו למקום אחר, שמה שימשיכו לתת לנו, כי אנחנו לא יודעים איך, כאילו, אנחנו לא יודעים איך נותנים, אנחנו יודעים רק איך מקבלים.
בדיוק.
אתה יודע רק לתת, אתה גם תכלס רוב הזמן לא יודע איך לקבל. כאילו, זה הרעיון. ויש פה מאמץ כל הזמן להיות ראוי. כאילו, בדינמיקה של הריצוי, אני כל הזמן רוצה להיות ראוי. אני רוצה כל הזמן שיתנו לי מדליה, שיתנו לי מילה טובה, שיתנו לי
הכרה, אלי.
הכרה.
הכרה. איך כולם מחפשים את ההכרה הזו?
לגמרי. כולם צריכים את ההכרה, אבל היינו בשפת ימינו, זה נקרא אישורים.
אישור.
אני צריך אישור עכשיו. אם כולם יסתכלו עליי, אז הנה האישור. הנה אני פה, אני בסדר, אני קיים. ובדינמיקה הזאת, ברגע שאני אומר, טוב, אני לא יכול יותר, אני פתאום מפחד שכולם ייעלמו לי. תכלס הם ייעלמו לי, כי אני בניתי את הדינמיקה
מה,
שלי.
מה, כאילו שאני אשאר לבד?
כן.
התחושה הזו שאני אשאר, אימאלה,
כן.
אני אשאר לבד?
יש איזה ביטוי כזה שאומרים, כאילו, ברגע שאתה במצוקה, אתה יודע מי החברים האמיתיים שלך. אבל תכלס זה חמוד, זה כאילו
זה סיסמה חמודה.
כן, זה פתגם חמוד, אבל אני רוצה להסביר אותו מבחינה רגשית, מה קורה מתחת לפני השטח.
יאללה, תסביר.
אז בשלב מסוים, הבן אדם שהוא מאוד מאוד בנתינה, שהוא מרצה, כאילו זה המילה, מרצה, הוא בעצם מעמיסים עליו. ופה אני נותן את הזווית של העמסה, איך אני מקבל את העומסים, מבלי שרציתי אותם בכלל. אז הוא מרצה, ועוד מרצה, ואז אומרים, וואו, מדהים, הוא חזק. הוא גם רוצה להפגין את החוזק. האדם המרצה לא מרשה לעצמו להפגין חולשה. לא מרשה לעצמו להרגיש חולשה. כי אז אוי ואבוי, הוא יתפרק, כולם יברחו. הוא יודע מה יקרה. אז מעמיסים עליו עוד, ועוד, ועוד, ועוד. מצד אחד הוא תלוי בזה שנותנים לו תשומת לב, ואומרים לו, בוא תעזור לנו, בוא תיתן לנו, בוא. זה כאילו מעשיר אותו, מעצים אותו, זה נותן לו תחושה מגניבה. אבל יש נקודת שבירה, יש נקודה שפה הוא די, אני לא יכול יותר.
הוא כבר יותר לא יכול לשאת.
לא יכול.
זהו, הגיע ל...
נכון. וגם אם הוא הגיע לשלב התפתחותי, והוא רוצה לגדול ולהתפתח, והוא רוצה עכשיו לעשות לעצמו קריירה, והוא בעבדות, הוא עובד אצל אנשים אחרים, הוא אין לו את הפניות הזאת לעצמו. ופתאום עכשיו הוא מסתבך, כאילו הוא רוצה בשביל עצמו, עכשיו באופן אחר, הוא לא יכול לקבל. ופה יש איזו דילמה מאוד קשה, שפה הוא צריך להתחיל לעשות סלקציה. אז הסלקציה תגיע או באופן כפוי, כי זה יחפה עליו, כאילו שהוא כבר לא יוכל יותר לתפקד, או שהוא יעשה את זה באופן יזום.
כן.
אז כשאני שואל את האנשים, מה אתם מעדיפים? את האופן היזום או את האופן שאתם תתעסקו, ואז כולם ילכו כי אתם כבר לא שווים כלום, כי זה הפחד הגדול שלכם בסופו של דבר. גם בתור הורה, גם בתור מחנך, גם בתור חבר, גם בתור
בן
עובד,
זוג, בני זוג,
גם בתור בן זוג, כן,
בכן הלאה. שפתאום מתגרשים או נפרדים.
לגמרי.
פחד של כולם.
לגמרי.
ממש. טוב, אז הבנו שזה באמת החוסר הכי רציני, הידע הרגשי הזה שבאמת חסר לכולנו, ואנחנו באמת צריכים כדי להבין את זה וכדי ליישם את זה לטובתנו בחיים, אנחנו באמת צריכים את ההבנה על הידע הרגשי הזה.
וההבנה היא כזאת, השואבי אנרגיה משרתים את הצורך שלנו לרצות. אז אנחנו לא יכולים להגיד שהם שואבי אנרגיה, ואנחנו כועסים עליהם, אנחנו צריכים להכיר את עצמנו, ואז כשאנחנו רוצים לשנות את המצב לזה שאנחנו נפסיק להזניח את עצמנו, כי אנחנו עכשיו עבדים של משהו, זה דרך ההיכרות העצמית, ולהפסיק להזניח את עצמנו. ויש דרך לעשות את זה, וזה פרסונלי לכל בן אדם.
אז בוא נדבר על הפרסונליזציה. בוא נדבר בשתי מילים, בשתי, סליחה, משפטים, פשוט ולעניין, מה ההליך בביוטסט בביופולו? איך אנשים מכירים את עצמם? איך אנשים מתחברים לרגש הזה? איך אנשים מרגישים הרבה יותר חזקים מבחינה פיזית? איך הם מגיעים לאיכות חיים הטובה הזו? לדבר הזה שכולם רוצים להיות שם, אלי.
אז בגדול, אנשים היום בעידן של האינסטנט, שהכל כזה במיידי, באוקוס פוקוס והכל, אז לא השתנה כלום תחת השמש. זה תהליך.
נכון.
והתהליך הזה צריך להגיע לפגישה אצלנו ולהבין, להבין טוב טוב איך אני בנוי, מי אני, למה אני סובל, מה הדבר שתמיד מקשה עליי, אבל אני אף פעם לא מבין אותו, אני אף פעם לא ערוך אליו. צריך להגיע לנו לפגישה ופשוט ללמוד ולהבין איך זה עובד.
להבין את הרגשות.
להבין את, את הרגשות. לא, להבין איך אני בנוי, מה, כאילו, התהליך הרגשי זה המבנה שלי. זה משוואה פשוטה. נכון. אני, כשאני שואל מישהו מי אתה, הוא לא יודע לענות לי. אבל אני אגיד לו מי הוא.
אנחנו נעזור לו להגיע לשם.
לא, נכון, אבל ההבנה שכשהוא ידע מה המבנה הרגשי שלו, אז הוא ילמד על המבנה האישי שלו, ואז הוא יכול להגיד מי הוא.
נכון.
כשהוא יבין את המבנה הרגשי, הוא יוכל להגיד מי הוא.
אני גם רוצה להגיד עוד משהו שאלה, חשוב.
לא, זו שאלה מאוד פשוטה, אבל אף אחד לא יכול לענות עליה.
נכון.
אני בחנתי את זה... לאורך זמן, כשאני שואל את מישהו, מי אתה? עונים לי כל מיני תשובות כאלה לא קשורות, ופתאום הם אומרים, טוב, אז אני לא יודע להגיד מי אני, כאילו. וואי, התקלת אותי, כאילו. אבל אתה עם עצמך כל הזמן. איך זה שאתה לא יודע להגיד מי אתה?
נכון.
אנחנו לא יודעים להגיד מי אנחנו. נכון. כי אנחנו לא יודעים באיזה אופן אנחנו בנויים.
וזה באמת העניין של התהליך שלנו בביופולו, אנחנו מחברים את
עצמם... היכרות עצמית.
אנחנו מחברים את עצמם לעצמם באמת, אנחנו גורמים להם להבין מה נכון ומה לא נכון עבורם
נכון.
בחיים, אנחנו גורמים להם גם להבין לקרוא את הסיטואציות
לגמרי.
בחיים, שזה משהו מאוד 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 חשוב.
נכון, וזו שאלה בלדם... שבאמת משקפת כמה אנחנו רחוקים מעצמנו, עצמנו. כמה אנחנו מנותקים מעצמנו וכמה אנחנו לא מכירים את עצמנו. השאלה הזאת משקפת, עכשיו, מכאן, כל מי שמקשיב לנו, שאל את עצמך, מי אתה? אני מבטיח לך שמבחינתך זה תהיה שאלה קשה מאוד.
נכון, נכון. וגם עוד משהו מאוד חשוב בעניין של ההליך הרגשי-נפשי, שבעצם גם מותם העניין של הטיפול הפיזי. כי הרבה אנשים, אתה יודע, אנשים שלמשל שנוטים לרצות את עצמם, סתם אני מביאה דוגמה, אז הם הרבה אנשים שהם מקופפים. הגב העליון מאוד כזה מקומר ומקופף, וכאילו באמצעות הטיפול... גם אחרי שעוברים את הסשן אצלך, את הסשן הנפשי-רגשי,
כן.
שנכנסים אליי לטיפול, אני יודע בדיוק איפה סתם לשים את המחט, איפה לעשות את השיאצו.
לגמרי.
זה יהיה הרבה יותר מדויק, מה שזה אומר שבן אדם יוצא מאיתנו גם עם הבנה רגשית,
נכון.
וגם עם גוף פיזי הרבה יותר חזק והרבה יותר יציב.
נכון.
אנחנו מייצבים את הבן אדם.
נכון, כי ברגע שיש, שעולה עניין נפשי, אנחנו בעצם מחברים את ה, את ה, את ה, תקלה.
תקלה.
הנפשית, את התקלה, לתקלה הפיזית. ושם אנחנו בעצם יוצרים את הקשר, את התקשורת.
בדיוק.
מה שמנסים כולם לעשות, ובחלקם כן מצליחים לעשות את זה, אנחנו יכולים לעשות את זה מהר מאוד.
מהר מאוד.
מהר מאוד.
זה הייחודיות של ה...
לגמרי.
זה הייחודיות של הביופולה, והכי חשוב, פרסונלי. אנחנו לא מדברים בתיאוריות. זה משהו שמה זה מאוד חשוב לי להנגיש את זה לעולם, הפרסונליזציה. כי מה שיתאים ליאנה, לא יתאים לאלי, ולא יתאים לעדן, ולא יתאים למשה.
נכון.
שמות בדויים, כן?
כן.
אבל ההבנה שתבינו, כאילו אצלנו באמת, הפרסונליזציה זה הדבר שהוא הכי חשוב. זה מה שגורם לאיכות חיים טובה.
נכון.
ללחיות בטוב ובלי סבל.
לגמרי.
אלי, נעמת לי מאוד.
אם אני הייתי רגע רוצה לחדד איזשהו עניין, אז להגיד...
אי אפשר לעצור את אלי, כשנפתח לו הצ'קרות...
מה השאלה? מה השאלה הכי קצרה? עם התשובה הכי ארוכה בעולם. זה מי אתה?
מי אתה?
מי אתה? זו שאלה מאוד קצרה.
אני חושבת אי שזו השאלה
הכי
קשה.
אבל התשובה, נכון, כי התשובה היא ארוכה מאוד, כי זו התשובה הכי ארוכה ב... כי זה החיים עצמם.
בדיוק. אז חברים, אם אתם באמת רוצים להבין מי אתם, אתם יותר ממוזמנים לבוא אלינו לסשן בביופולו, וכמובן להמשיך לעקוב אחרינו ולהקשיב לנו, כי אנחנו באמת מביאים מידעים שהם ייחודיים ומותאמים אישית. אתה רוצה להגיד עוד משהו, אלי, לפני שאנחנו מסיימים?
לא, זהו, סיימנו, הכל טוב.
זה היה, היה טוב, היה פודקאסט מרתק.
לגמרי.
טוב, אז תודה רבה שהייתם איתנו. כמובן, כמובן שתמשיכו לעקוב אחרינו במדיה החברתית, אם זה בפייסבוק, אינסטגרם, בטיק טוק, בטריטס החדש, שגם שם אנחנו נמצאים, וכמובן להיכנס לוובסייט שלנו, לאתר האינטרנט שלנו, ואנחנו נתראה בפרק הבא. אלי, תודה רבה ש...
תודה רבה, יאנה.
על כל המידעים שלך. יאללה, ביי ביי.